אנחנו בפסוק ט' ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, אם יבוא המחנה, כן, עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. עכשיו, איך אומרים, מחנה אחד או מחנה אחת? מה אתם אומרים? אחד, איך אתה אומר? ומה כתוב? מה כתוב? מחנה כתוב אחד או אחת? אה? זה טעות בכתוב, אה? מה אתה אומר? כן? אולי נמחוק את זה, נשנה את זה. באמת, רש"י מתייחס למה שאמרנו כרגע. יש מילים בעברית שלפעמים קוראים בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה. אחד הדברים זה מחנה. מביא כאן סדרה של מילים שאפשר לקרוא לזה גם אחת וגם אחד, או גם זכר או גם נקבה. כן? ומחנה משמש לשון זכר ולשון נקבה. נותן דוגמאות. אם תחנה עליי מחנה, הרי לשון נקבה. המחנה הזה, לשון זכר. וכן, יש שאר דבר, יש שאר דברים משמשים לשון זכר או לשון נקבה. תן דוגמה, השמש יצאה לארץ, נקצה השמיים מוצאו, הרי לשון זכר. והשמש זרחה על המים, זה לשון נקבה, הרי לשון נקבה. אכן רוח, הנה רוח גדולה באה, הרי לשון נקבה. והגע בארבע פינות הבית, הרי לשון זכר. ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים, הרי לשון זכר ולשון נקבה. וכן אש, ואש יצאה מלשון נקבה. מאת השם, לשון נקבה, מאש לוהט, לשון זכר. אני רוצה להסביר את העניין. הזכר והנקבה זה לא רק עניין לשוני גרדה. חכמים אומרים, כל מקום שכתוב לשון זכר, זה לשון משפיע. לשון נקבה זה לשון מושפע. ככה אומרים חכמים. כן, זכר ונקבה. הזכר הוא המשפיע, הנקבה היא המושפעת, נאמר ככה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, זכר ונקבה. אבל יש במציאות, יש דברים שקוראים להם אנדריגונוס. מה זה אנדריגונוס? הוא גם זכר וגם נקבה. דו פרצופים ברא את האדם, אומרים משהו. גם זכר וגם נקבה. גם אנחנו בעצם, אנחנו לא אנדריגונוס, אנחנו זכרים ברוך השם. אבל הקבלה ונתינה, נאמר, נתינה זה זכר, קבלה זה נקבה לכאורה. זה קיים אצל כל דבר בעולם כמעט קיים. והתורה באה, צריך להעמיק בכל דבר מהיסודות האלה שהוא מזכיר כאן, אם זה המחנה, אם זה השמש, או אם האש, כמו שהוא אומר כאן, או המים, או הרוח. אז כל מקום זה בהתאם, זאת אומרת, זה מרמז לנו על המציאות של אותו דבר. אז יש מחנה שהוא מבחינת נקבה, כמו שכאן, שהוא מבחינת מושפע, מקבל. יש מחנה שהוא מבחינת זכר שהוא הוא נותן, הוא משפיע, כן. לכן באופן לישוני, כמו שהוא אומר כאן, פעם הופיע כך, אבל באופן יותר עמוק, כל פעם שיש שינוי כזה, יש איזה משמעות, זה לא במקרה השינוי הזה, אלא מבטא את המציאות של... במקרה שלנו כאן מדובר מחנה, מחנה אחת, מחנה נקבה, מבחינת מחנה מקבל. כמו שאומרים, בצבא, יש מחנה שמקבל טירונים, ויש מחנה שפולט טירונים. משפיע, כן. מצד אחד הוא מקבל, מצד אחד הוא פולט גם. הוא מוציא משם, כן, דוגמה. והיה המחנה הנשאר לפליטה, אומר רש"י, על כורחו יישאר לפליטה. מדוע? כי אלחם עמו. אומר רש"י, מביא את המדרש הידוע, התקין עצמו לשלושה דברים. הכין את עצמו לכל מה שנקרא אופציות או תרחישים, לכל האפשרויות במצב הזה. לדורון, לתפילה, למלחמה. לדורון ותעבור המלחה על פניו. למה? כי הוא אמר, אולי נחסוך מלחמה על ידי שאני אפייס אותו. הכי טוב, נכון? קודם כל שלום, אולי יתפייס. תפילה, מה שבטוח בטוח, ושום דבר לא זז בלי תפילה, צריך להתפלל. כמו שראינו בהמשך, ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם, הוא מתפלל אליו, כן? אלוקי אבי אברהם וכולי. אז זה תפילה. למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפליטה, דיינו הוא אומר, אפילו שתהיה מלחמה, תמיד תהיה פליטה. כמו עם ישראל. אנחנו עם שרידי חרב. כמה מלחמות עברנו, כמה צרות עברנו. והנה, אנחנו נותרנו, נשארנו. אז הוא לקח את יעקב אבינו, אומנם הוא איש תם יושב אוהלים, אבל הוא לא תמים, הוא מאוד ריאל פוליטי, נאמר. מה זה ריאל פוליטי? אדם ריאל פוליטי, הוא קורא את המציאות, הוא לוקח בחשבון את כל התרחישים, את כל האפשרויות, אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, כל השיטות. כן? אז יעקב אבינו, עם כל התמימות שלו, כאילו חי איך אומרים, רק בתורה, בזה, יכול להיות הוא גם משתי רגליים על הרצפה, הוא יודע איך לטפל בתרחישים מורכבים מסובכים כמו עשיו, שהוא מאיים עליו, הוא חושב שהוא מאיים עליו. לאפשרות, הוא אומר, לא, מזה מסתם, מולו היה גדוד, הוא היה מעט. עכשיו, אם אתה היית במצב שלו, נאמר, שמולך היו 400 איש, ואתה היית עם איזה קומץ כיתת חיילים, נאמר, משהו כזה, אז מה היית חושב? הרי היית בקורצינים, אתה צריך לדעת. מה היית עושה במקרה כזה? אז זה בדיוק מה שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא אמר, אני, מה שבטוח בטוח, אני מעביר את המשפחה שלי מעבר ליבוק, אני לוקח את האופציה שתהיה מלחמה, והוא ינצח בסדר כוחות כאלה, ודאי שהוא ינצח. אז לפחות יישאר פליטה. אז זה נקרא, הכין את עצמו לתרחיש של מלחמה. זה הכוונה. כמו עם יוחנן בן זכאי, במה שהקרב על ירושלים, בבית שני. אז הוא רק אמר, לפחות תהיה פליטה לעם ישראל. יבנה וחכמה, אז הוא לקח את ה... כן, הלאה. משנה י' א', אין בין שילו לירושלים, אלא שבשילו אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל הרועה, ובירושלים לפנים מן החומה. יש קורבנות, יש מדרגות מדרגות בדבר, יש קורבנות שרק בתוך בית המקדש. ויש קורבנות, כמו שהוא אומר, קודשים קלים, כן, כמו תודה ושלמים ופסח, דברים כאלה, זה נקרא קודשים קלים. וגם מעשר שני שהיו מעלים לירושלים, אז הוא אומר, בשילו היו אוכלים את זה בכל הרועה. יש היום גבעת הרועה, לא יודע אם שמעתם על היישוב הזה, גבעת הרועה, על יד אלי. מישהו מכיר את תל שילו? התל מסביב כמו ירושלים, מסביב ערים לה. התל הוא באיזה עמק כזה, ומסביב, היום שהיישוב שילו, הוא מעל תל שילו, וגם אלי, הגבעות של אלי, מעל תל שילו. אבל למעשה, שילו, מבחינת המבנה הטופוגרפי שלה, היא דומה לירושלים, גם על הר הבית. הר הבית גם, ערים סביב לו. הר הזיתים ממזרח, גם ממערב, הרוב הוא יותר גבוה מהר הבית. בין כתפיו שכן, ככה נאמר על המקום בית המקדש, שכמו שהצוואר שוכן בין הכתפיים, כאילו שקוע קצת, ככה גם הר הבית, ככה נאמר. אותו דבר שילו, שילו הייתה באיזה עמק כזה, וגם היום בעמק כזה, ומסביב יש גבעות, או ערים מסביב, כן. אחד, נאמר, האופק של שילו, זה נקרא הרועה. מאיפה מתחילים לראות את התל שילו? אז הוא אומר, כל האזור הזה שממנו רואים את תל שילו, היו אוכלים או מקריבים קורבנות קודשים קלים, כמו זבחים ותודה ודברים כאלה. מה שאין כן בירושלים, בירושלים רק בתוך החומה היו מקריבים, אבל לא באופק. זה הבדל ביניהם, זה מה שהוא אומר. וכמו שאמרתי, יש יישוב גבעת הרועה. אני פעם הייתי בגבעה הזאת, אני חושב, אני לא הספקתי להסתכל, אבל נדמה לי שמהגבעה הזאת רואים את התל. לכן נקרא גבעת הרועה, מכאן רואים את התל. אם אינני טועה עד הדבר הזה, מישהו מכיר את זה, מערבית לשילה, כן, 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 כן. ובין מלא לבונה ובין שילה, יש גבעה, שנקראת גבעת הרועה במקום הזה. ברור השם, חדש ימינו כקדם. אז זה מה שהוא אומר. ובמעשר שני, כן התחייבו במעשר שני לאחר שקשו וחלקו את הארץ, וכל הרועה, בכל מקום שרואים שם את שילה, יש מפרשים, בכל הרועה, בכל מקום שרואים משם את קצת מבית השם. ודרשו דין זה מה שנאמר, ישמע לך פן תעלה עולות, בכל מקום אשר תראה, בכל מקום אשר תראה, אי אתה מעלה, אבל מה, אתה אוכל בכל מקום אשר תראה, אלא מקום תראה, זאת אומרת, ממקום שתראה משם את המקום. ובירושלמי, לפנים מן החומה, בירושלים, סליחה, לפנים מן החומה, אין אוכלים קודשים קלים מאשר שני אלא לפנים מחומת ירושלים. לכן יש כאלה שבחרו לגור ברובע דווקא. למה? לפנים החומה. אז ידוע שיש גם היום, יש מדרגות מדרגות. לחיות בתוך ירושלים העתיקה, זה מדרגה יותר גבוהה, מה שלחיות בירושלים מבחינה הזאת, מבחינת המצוות האלה. אז זה מה שאומר, לפנים מחומת ירושלים. וכאן וכאן, בין בשילה, בין בירושלים, קודשי קודשים, כגון חטאות והשמות, נחלים לפנים מן הקלעים של המשכן בשילה, ששם לא היה עזרות, אלא היה קלעים כמו במשכן במדבר, דהיינו חצר כזאת, ולפנים מחומות העזרה של בית המקדש. קדושת שילה יש אחריה היתר, היתר הכוונה לבנות במות. אחרי ששילה נחרבה, אחרי המלחמה עם הפלישתים, אז אחרי זה היו במות. אפשר היה לעשות במות. קדושת שילה יש אחריה יותר, משחרבה שילה הותרה הבמות. כן, וקדושת ירושלים אין אחריה יותר. זאת אומרת, מי שנבנתה ירושלים, בית המקדש, אי אפשר יותר לבנות במות מחוץ לירושלים. עכשיו, לאחר שחרב המקדש, לא היה עוד יותר הבמות לעולם, חוץ מדבר חריג אחד, זה היה עם אליהו הנביא, שהוא בנה מזבח בהר הכרמל, אבל זה היה הוראת שעה, זה היה דבר חריג. אבל ככה לא היו בנים במות, כי ירושלים, אם באמת המקום המרכזי, ואם יש מרכז, לא צריך את כל הפיזור הזה של הבמות, מכל המקום, מכל מקום, מקום. כי בימים בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו במאמר ש... התחלנו לעסוק בכוחות הטבעיים, האינסטינקטיביים שקיימים גם בבעלי החיים, גם באומות, גם בדתות, שכל אחד מכיר מי האויב שלו, והוא נוקט בהתאם מנגנוני הגנה, כשלפעמים ההגנה יהיה גם ההתקפה. דיברנו על זה שנגד היהדות, האנטישמיות, היא בעצם ההגנה של אותם אנטישמים, שהיהדות באה כביכול על ידי עצם היותה היהדות, הדבר הזה כבר מפריע להם. כן, המדע, סליחה, היהדות מכרת את עצמה בדף נון, תראו, היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. יש לנו דבר טבעי, מה שנקרא, זאת אומרת, אנחנו מכירים מה זה יהדות. קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מה היא. כן, לא, יהודי באופן פשוט, ועם ישראל באופן פשוט, לא צריך הסבר מה זה יהדות. אתה נולדת עם נשמה של יהודי. אני תמיד נוהג לומר, שאם יבוא לאיזה יהודי פשוט, יהודי פשוט, מחנה יהודה, שיש לו בסטה כזאת או משהו, ויגיד לו, תגיד לי, אתה יהודי? אתה מאמין? מה הוא יגיד לכם? מה? איך אתה מעיל לשאול אותי שאלה כזאת? בטח שאני יהודי. אם אני מאמין, בטח שאני מאמין. הוא יקס עליך, מה זה? מה זה אומרת? אני יודע שאני יהודי, יודע שאני מאמין. איך אתה אומר? מה זה? האם אני גונב על העגבניות, מקבל את מס הכנסה בי אחרי הצהריים? בבוקר אני גונב. הוא רואה את ההשגחה, הוא חי את ה... הוא נושם את הלב. כשאני אשלח את אותו יהודי ללמוד באוניברסיטה, חצי שנה פילוסופיה יהודית. מה יקרה אחרי חצי שנה, אתם חושבים? מה הוא יגיד? תגיד לי, אתה יהודי? תלוי לפי איזה שיטה. אתה מאמין באלוקים? אני לא יודע, לפי הרס"ג, אולי הרמב"ם, אולי השיטה ההיא. אז הוא אומר, אין דבר שנולדים עם זה. באים הפילוסופים, מתחילים להסביר לנו. הפילוסופיה לא עושה את האמונה. האמונה זה דבר טבעי, אדם שטבוע בתוכו, כך גם באומה, הדברים האלה טבועים. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיבארו לה כל הפילוסופיה וכל הגיון מהי. להערה של האלוקות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם וחיים בכלל, והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בארצה והיסטוריה, זאת היא כל מגמתה של היהדות. היא לא צריכה ללמוד את זה. זה מוטבע בנשמתה היהדות הזאת. אותה הערה אלוקית, דיברנו בהתחלה, דיברנו על ההבנה, העניין ההערה האלוקית בסעיף הראשון. הקונניות, קונניות זה הכנות, המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות, שדרכם זורה השפע האלוקי הזה, שעל ידם ימלא את דבר היחס של אזלת שפע תל החיים מהאידאה האלוקית התאורה, אל האידאה הלאומית שלה ברוח, בשכל ובמעשה. ולא רק בחיי כל יחיד, כי אם, וגם בייחוד בחיי הלאום כולו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו, המסורת שלנו, הקולניות המעשיות, הדת, המסורת, המצוות, כל הדברים האלה, הם פותחים צינורות בשביל שאותה מגמה אלוקית, אותו שפע אלוקי, יחול לא רק על הפרט שהוא מקיים מצוות, אלא גם על האומה כולה השפע הזה מתגלה על ידי אותה ההליכה באותה מסורת. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים. יש, תמיד יש כאלה. אנשים מיוחדים. אבל אין בעולם אומה. זאת אומרת, יכול להיות בין הגויים גם כן, אנשים חסידי אומות העולם. אנשים בעלי שער רוח, בעלי איזה קרבה לאלוקים וכו'. יכול להיות דבר כזה. אבל עם שהוא כזה, אין דבר כזה. אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי עם ישראל. זה המיוחד בעם ישראל, שככלל, כלל האומה, יש לה נשמה מיוחדת, שדרכה מופיעה אותה מגמה אלוקית שדיברנו עליה, של מגמה נשמתית של האלוקים. זאת אומרת, אור השם בעולם מתגלה דרך אומה, ולא רק דרך פרטים, בוודאי יכול להתגלות, אבל זה גם אפייני לאומות העולם. אבל דרך אומה זה רק עם ישראל. זה מה שנאמר לאברהם אבינו בהתחלה, ואסחן לגוי גדול. אברהם אבינו ודאי הייתה לו הערה גדולה, אבל הוא אומר, לא, זה לא העניין, העניין זה לא אתה, העניין הוא הגוי הגדול שיצא ממך. היינו עם ישראל, שדרכו מתגלה אור השם בעולם.